אנחנו בפרשת השבוע שלנו, פרשיות ויקהל פקודי השנה, שהן צמודות, מאוחדות, הובילו אותי לחשיבה מעניינת בכיוון של השיעור שלנו. למעשה, אם אנחנו מתבוננים בפרשה, אנחנו מגלים בשתי הפרשיות הללו שעיקר הדיבור בפרשה עוסק בעניינים שקשורים למשכן. יפה. זאת אומרת שעיקר המשמעות של הפרשיות הללו זה סיכום. נקרא לזה סיכום של הספר, סיכום תקופה, סיכום רעיונות, סיכום ציוויים, אבל סיכום. סך הכל מכלול שסוגר לנו פרטים. בטבע האדם שהוא זוכר דברים כלליים, דברים שהם קשורים לדברים פרטיים, הוא נוטה לשכוח. דוגמה, אדם יכול לצאת לעבודה, לצאת למקום הלימודים, לצאת לענייניו, והוא שכח את הפלאפון חס ושלום, אבל את הכלי כתיבה שלו. יכול לקרוא. הוא יכול לשכוח את משקפיו, לפעמים. תלוי כמה הטרדות יש לו באותו רגע, בזמן שהוא קם ויוצא לעבודתו. ממילא, הפרטים נשכחים. הכללי תמיד נשאר. באה התורה וחוזרת ומכניסה אותנו שוב ושוב בסיכום כללי לפרטים, על מנת שלא נשכח את הפרטים. ולמה? תראו לעצמכם סתם דוגמה מן החיים, אתם מחליטים לעשות הפתעה לאבא, אמא, אח, אחות, יום הולדת, לא משנה מה, חבר, ומזמינים הביתה, חבר'ה, לעשות לו סעודה כזו, קוראים לזה סעודה חגיגית, נקרא לזה כך, אבל משהו כזה נחמד. נכנסים למטבח, שמים את הסינר, ומתחילים להכין מוצרי אוכל. ועולה רעיון נפלא במוחכם להכין עוגה. או להכין עוגיות, או להכין מנה מעניינת. פותחים אחד מספרי הבישול בשפות השונות שקיימות בכל מטבח, לפי מנהגי העדות הכלליות בעם ישראל, ומתחילים. ולמרבה הפלא, אופס, חסר משהו. אחד המרכיבים, חסר. ואתם אומרים, טוב, בואו. במקום המרכיב הזה והזה שכתוב בספר, בסך הכל יש דמיון למרכיב אחר, נשים אותו, מה יכול להיות? דוגמה, אני לא מומחה בזה, לכן אתמול שאלתי את זוגתי, האם אבקת אפייה זה דבר מאוד חיוני בזמן שאופים? התשובה הייתה חד משמעית, אם זה לא זה, אז אין לך אפייה. אתה רואה לעצמכם שאתם מכינים עוגה או עוגיות, ואין לכם אבקת אפייה, ואתם אומרים, תשמע, כתוב פה אפייה, כתוב פה אבקה, נוסיף עוד קצת קמח, מה יכול להיות? בפועל, אם תכניסו את המעט קמח הנוסף לתוך אותו כלי, ותכניסו את זה לתנור, מה שישאר לכם בסופו של דבר זה בלילה רכה מלמעלה, סרופה מן התחתית, ובשם חתולי העולם שגרים בשכונתכם, אנחנו נשלח לכם ברכה והצלחה, ותודה רבה על הסעודה הלא מתוכננת. זאת אומרת, כשאנחנו שוכחים פרט אחד מן המכלול, אנחנו יכולים להביא להרס של כל המבנה. והתורה באה אומרת, רבותיי, יש לנו מכלול שנקרא משכן. משכן זה גם מקדש. ויש בו אין ספור פרטים. ואין ספור פרטים, פרט אחד לא קשורה, וכל המבנה הזה הוא מבנה שהוא לא מחזיק את עצמו. טוב, אם כך היינו אומרים, שהדבר המרכזי, כמו שאנחנו רואים, לכאורה, או שלא לכאורה, בדרך כלל נבין את החילוק, דבר שהיינו צריכים למצוא בפרשיות ויקהל פקודי, זה אך ורק נושא המשכן. ולמרבה הפלא, תסתכלו בבקשה לפניכם במקור מספר אחד, פסוקים הראשונים, זה אפילו לא מקור מספר, כן, מקור מספר אחד, אומרת התורה בפרשה שלנו, ויקהל משה את כל עדיו בני ישראל ואומר עליהם, נו, עכשיו הייתי מצפה, אלה חוקות המשכן. כי זה העניין. אומרת התורה, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. איזה דברים? טוב. את יריעות המשכן תעשו כך, ואת האדנים כך, ואת המזבח כך, ואת ה... לא. עצור. יש ציווי קודם. והציווי הקודם הוא בפסוקים הבאים. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לשם. כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם. ביום השבת. ריבונו של עולם, אני שואל את עצמי, מאיפה באה השבת ונכנסה לתמונה? אין לה שייכות לכאורה לעניין שאנחנו רוצים לדבר בו. אם זה סיכום של ענייני המשכן, דבר איתי על המשכן. איך אומרים בחבר'ה? עזוב אותי, תכלס. שורה תחתונה, לא? דבר איתי לעניין. מה אתה, איך אומרים? מה אתה חופר לי, נכון? אל תחפור. תן את העניין. אומרת התורה, נכון. אני אתן לך את העניין. אבל יש הקדמה. יש מנהג, בעיקר אצל בני קהילות אשכנז, שנטו יותר לספרד, לא את זאת המזרח, בערב שבת, מקור לפניכם, מקור מספר 2, אנחנו נקרא אותו כאן בלשון הזוהר, פרשת תרומה, ולפניכם נמצא התרגום, ואני אקרא כאן, ואפשר לקרוא אחר כך בתרגום, נעבור עליו מהר. אבל בעיקרון, שימו לב, זה חלק מן הזוהר בפרשת תרומה, שמופיע בסידורים, אצל בני קהילות ספרד, שאומרים את זה כל ערב שבת. כגמנה דהינון מתייחדים לאלה ואחד, הופך היא התייחדת לתתה ורזה דאחד, למהווה אימון לאלה חד, לקבל חד. אוקיי? איפה אנחנו? כן. קבל חד, קוד שבריחו אחד. שימו לב לניקוד, שימו לב לחלוקה של הקטעים. ולעילה ליתיב על קורסייה דייקרי, עד התעבידת אהי ברזד אחד, כגוונה דילה למהווה אחד ואחד. והאוקים לה, רזד השם אחד ושמו אחד. אני לא אמשיך לקרוא כאן, אנחנו נקרא יחד את התרגום, שימו לב למקור מספר 2 לפניכם, מעשה. התרגום הוא כזה, כמות שהם מתייחדים למעלה ואחד, מי? כל העולמות העליונים, כל מה שקשור במציאות הרוחנית, מתאחדת, כלומר מחוברת לאחד, מי זה האחד? הקדוש ברוך הוא. אף כאן היא, מי זאת? השבת. אף היא מתייחדת למטה בעולם הזה בסוד של אחד. אנחנו בעזרת השם נסביר מה הכוונה. הוא ממשיך הלאה, הזוהר הקדוש ואומר, להיות עמהם למעלה אחד כנגד אחד. זאת אומרת, במילים פשוטות שלנו, יש לנו שני חלקי פאזל. העולם העליון והעולם התחתון. העולם העליון מתאחד ומתחבר אל הקדוש ברוך הוא, אבל העולם פה, העולם הזה, בשבת, בעניין השבת, אמור להתחבר עם האחד ההוא שם, עם החלק העליון. ואם אין חיבור בין השניים, כל אחד יכול לחשוב הלאה, כפי דעתו, הבנתו ומחשבותיו, לאן זה יכול להוביל. אבל צריך חיבור. הוא ממשיך הזוהר הקדוש ואומר יותר מזה. הקדוש ברוך הוא אחד. למעלה אינו יושב על כיסא כבודו. שימו לב, זה מזכיר לנו משהו אחר, מעניין אחר. שאין הקדוש ברוך הוא נכנס לבית המקדש של מעלה, עד שאין בית מקדש של מטה. כלומר, יש איזו מין השלמה סמויה. השלמה שאנחנו לא רואים אותה בחיי היום-יום, כי היא מופשטת מדי לתפיסה האנושית, של חיבורים בין הגשמי לרוחני. שהחוסר בזה מהווה מה? כמו שאמרנו מקודם בנושא המשכן. אם חסר פרט אחד, העסק הזה לא מחזיק את עצמו. לכן ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, שהקדוש ברוך הוא למעלה לא יושב, על כיסא כבודו, עד שגם היא, כלומר השבת, נעשית בסוד אחד כמו. כלומר, גם השבת אמורה להיות מרכיב מחובר, מאוחד. איפה? איפה? בעולם הזה. ותכף מתקווה שנגיע, מה האחדות בשבת הזו? להיות אחד ואחד, והרי העמדנו, ארוכים נע, רזד השם אחד ושמו אחד, זה סוד הרעיון של מה שאנחנו רגילים לומר, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. מה זה האחד הזה? זה חיבור על שמה ישראל.
דגש גם למשהו.
דגש למה? אבל האחד הזה, ריבונו של עולם, כולל את כל המציאות, גם את השבת, גם אותנו, את כל העולם הזה. זאת אומרת, צריך להיות איזה מין חיבור, נכון? מה המיוחד בשבת? למה התורה מקדימה את השבת לפני ירידה לפרטי המשכן? כתב, כי?
זה אות בין...
אוקיי, יפה, אתה אומר זה אות, זה הסכם, זה סימן, אז הסימן צריך להיות מתאים לשני הצדדים. יפה, רעיון מצוין. עוד?
לפני שאתה מבורא את המשכן, אתה שם, אתה בלי קשר בשבת, אתה עושה שם כל מיני דברים, אבל במקומות אחרים אתה לא יכול.
כן, אתה מביא את הביאור, אתה מביא את הביאור הפשוט. כן, נכון, אבל אתה מדבר על הביאור הפשוט שמביאים חז"ל, שהמשכן כן אינו דוחה את השבת. כלומר, שאם יש לנו עניין של מצוות השבת, אז אנחנו דוחים את המשכן, למרות חשיבותו, עליונותו, קדושתו, הכל, הוא לא דוחה שבת. כלומר, אתה מרומם את עניין של קדושת השבת. בסדר? אז אם אנחנו נסכם במילים שלנו כרגע, מה למדנו עד כאן? אנחנו לא נעבור על כל דברי הזוהר, אבל למעשה אנחנו מבינים שיש פה איזו שאיפה, יש פה איזו מטרה, יש פה איזו הכוונה, לא רק במובן הטכני, שבזמן שבונים משכן ומגיע שבת, אז לא ממשיכים לבנות, אלא פה מדובר על משכן אחר. המשכן שהתורה פה מדברת, באמת, יש פה חיבור, מדובר על משכן. יש את המשכן הפיזי שבו יש ארון הברית ושולחן ולחם הפנים ומנורה ומזבח, אבל יש תוכן אחר, יש משכן אחר, והמשכן האחר מה הוא? השבת. השבת היא משכן הנשמות. השבת אמורה להיות כזו שמהרה את החיבור האידיאלי הגדול המושלם אל איזו מציאות של, כמו שראינו כאן, רזה סוד השם אחד ושמו אחד. עכשיו בואו נתקדם. למה אנחנו מוצאים את עצמנו בפירוד? התורה אומרת בפסוקים עצמם, בואו נתבונן בהם רגע שוב פעם במקור מספר אחד, בפסוק ב' אומרת התורה, ששת ימים תעשה מלאכה, מוכר? וביום השביעי יהיה לכם שבת קודש, סליחה, קודש, שבת שבתון. שימו לב, ששת ימים תעשה מלאכה. וכמה מלאכות יש? שיכול לתת לי מספר? כמה, יפה, זה עוד רעיון. כמה מלאכות יש בעולם? אין סוף. אין סוף. כל דבר שאדם עושה זו מלאכה. זה חלק אחר שהתורה מצווה אותך תוך כדי העשייה של המלאכה. אבל כל דבר שאדם עושה זה מלאכה. מלאכה אין משמעותה רק לקחת פטיש, מקדחה, לאחוז בהגה. לא. כל דבר שאדם עושה זה סוג מסוים של מלאכה. השורשים זה נכון, כמו שאמרת, למתת. למתת מלאכות, אבל השם זה באמת אומר על העניין הזה של הפסוק הזה, ששת ימים תעבוד, סליחה, ועשית כל מלאכתך, אומר הבא השם טוב, שהשורש של כל העבודות בעולם שורשם בלמתת מלאכות שנעשו באיפה? במשכן. כלומר, מציאות העולם הזה היא משכן. והשבת, היא ארון הברית של המשכן. ועכשיו בואו נתבונן בדבריו של רבי נחמן מברסלב במקור מספר 3, שיוביל אותנו להבנה יותר עמוקה. שאלה לי עליכם. ותחשבו רגע לפני שאתם עונים. אנחנו מכירים את המציאות הזו שאדם קם בבוקר, הוא צריך ללכת לעבודה. יש ימים שהוא הולך עם מצב רוח, יש מצבים שהוא הולך רק עם הרוח, כי המצב נשאר במקום אחר. כי הוא לא ישן טוב בלילה, הוא לא בענייני בקיצור, אז הוא הולך כי אם הוא לא ילך, הוא ירגיש את זה בארנק. והתורה חסה על ממונו של אדם, ואדם חסה על ממונו יותר מן התורה. אז הוא ילך לעבוד. הוא יעבוד, וראשו לא נמצא איתו. לדוגמה, אחד הדברים שאנחנו יודעים, וכך נפסק להלכה, ודיברנו על זה, שאם אדם עובד שכיר, אסור לו למשל לקבל על עצמו תעניות אישיות. אסור לו. הוא לא יכול, אסור לו, אלא אם כן התפקוד שלו בתוך כדי העבודה לא ישתנה לרעה. כי אם בצום הוא עובד לאט יותר, הוא חלש יותר, הוא מוציא תפוקה שונה מיום רגיל, אסור לו לקבל עצמו תענית רגילה, כי המעביד משלם לך את אותו סכום על אותו יום. אז אתה כוזל את האדון שלך, את הבעלים שלך, את המעסיק שלך, דבר שהוא אסור על פי ההלכה. יותר מזה, יש צומות, למשל דוגמה, צום תענית אסתר שלא מזמן עברנו, שאם אדם מסתפק ויודע שאם הוא יצום בצום הזה, זה יפגע בעבודה שלו, חלק מן האחרונים פוסקים שהוא לא יצום. כי איסור גזר לא מדאורייתא.
אבל לא יעבוד.
אז בסדר, בבקשה, תבוא לעבודה, ירד לך יום, זה בסדר. אבל אדם חס על ארנקו יותר מאשר חס על דברים אחרים. לכן אדם בהול על ממונו. ממילא אנחנו מבינים שעשיית המלאכה באמצע ימות השבוע, ששת ימי המעשה, כך קוראים להם, עניינם פירוד עצום. אין שם חיבור. יש אין סוף מלאכות. והאדם מתבונן סביבו ומתבונן על השעון, ודוגמה, קחו אתמול והיום. השינוי במזג האוויר הוא מעכשיו לעכשיו, עובר תהליך של כמה שעות והעולם השתנה. אתמול הלכו פה חבר'ה עם חוצות קצרות, הם כולם מהירים. כלומר, העולם הזה הוא עולם משתנה, הוא עולם שלא מחובר. הוא עולם מורכב מאין ספור פרטים. והאדם עומד מול כל האין ספור פרטים האלה, ומה תפקידו? למעשה התורה אומרת לו מה? לאחד אותם או לא?
תתמודד
עוד. שאלת אם לאחד או לא לאחד?
לאחד אותם.
לאחד את כל המלאכות? את כל הפירודים?
כל המעשים שלו, כאילו.
על ידי מה? מאיפה הכוח?
כוח שלו.
זה רעיון יפה. אבל בששת ימי המעשה, אלה ימים שקשה מאוד לחבר. כי האדם כל הזמן טרוד ממצב למצב, מנתון לנתון, מעבודה לעבודה, הוא לא פנוי רוחנית, הוא לא פנוי מעשית לחיבור.
שבת כאילו.
יש כוח. לכן, השבת היא זאת שתפקידה לעורר, לתת לנו אנרגיות, להוביל אותנו למה? לסוד שראינו מקודם, מופיע אצלכם במקור מספר 2 בחלק הראשון, רזה והשם אחד ושמונה אחד. זה החיבור, השבת. כלומר, הדבק של ששת הימים הללו, ימי המעשה, זה הדבק שמחבר את כל המציאות אל השם אחד ושמונה אחד ושמה שבת. בואו נתבונן עכשיו בדברי רבי נחמן מברסלב, שלוקח אותנו לעוד כיוון מחשבתי בעניין הזה, מקור לפניכם, מספר 3, מי רוצה לקרוא? בכבוד.
לקראתנו הרב, כי ימי החול הם מבחינת עצבות, ואפילו המצוות שעושים בימי החול הם מבחינת עצבות.
זהו, עצור שנייה. אומר רבי נחמן מברסלב, ימי החול הם בגדר, הם בחינה. לא שימי החול הם עצובים, אבל יש להם בחינה של עצבות. למה? מה כל כך עצוב לי היום?
לעומת השבת.
יברכך השם. כלומר, יחסית אל באמת המציאות הרעיונית הגדולה, הם עצובים. עצבות אינה דווקא עצבות נפשית, אלא קושי. איפה אנחנו רואים את זה? תנו לי רמז מספר בראשית, פרשת בראשית, רמז לעבודה קשה שנקראת עצבות. מישהו זוכר? איך? לא, בספר בראשית, פרשת בראשית. אחד. עוד?
מה?
עוד רעיון, איפה עבודה קשה, קושי נקרא עצמות.
גדלת חוצים ודורדרים שיצמחו.
יופי, אתה קרוב מאוד, נו נו, איפה?
עבודה קשה באה...
נו נו, כן, נו, קדימה, קדימה, להוציא. יפה. כלומר, בעיצבון וקושי, עבודה קשה. תוציא לך. לא זה נשם, תהיה עצוב ותצטרך עכשיו איזה טיפול פסיכולוגי, לא. עצבות משמעותה קושי. לא קל. עבודה קשה. איך אמרת מקודם? התמודדות. זאת אומרת שלמעשה ששת ימי בראשית אומר הרב רבי נחמן, שזה מה? ימים של עצבות, ימים במרכאות, שלא במרכאות, של קשיים. של קושיים, שמה קורה להם כל הזמן? הם נשארים במקום? הם כל הזמן זזים, הם מסתובבים, הם קיימים. כי כמו שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם מאין ליש, וכל יום ויום אנחנו רואים בתורה, יש חלוקה, ביום הראשון ברא, ביום השני ברא, ביום השלישי ברא. וכל יום ויום, תסתכלו רק על גוף האדם, רמח איברים ושסה גידים, ואין לך אדם בעולם כולו, על כל המיליארדים של אנשים שיש, שבמקרה הוא משונה מבחינת מוטציה אנושית. אלא אם כן, היה שם איזה אירוע לא עלינו. אבל בעיקרון כל בני האדם דומים, אותו דבר, אותם איברים, אותם צורות, אותם מיקומים. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא בורא את העולם בפרטי הפרטים, וכל פרט ופרט באורך יום. מי שמעיין בספרי הפנימיות יודע שמה שאנחנו אומרים, אחד הביאורים לעניין הזה שאנחנו אומרים שאלף שנים בעיניך כיום אתמול, ככה כותב רבנו מוערכו, מה זה אלף שנים בעיניך כיום אתמול? אלף שנים שלנו זה יום אחד של הקדוש ברוך הוא. תנסו רגע לחשוב מה אנחנו עושים ביום אחד. כמה פרטים אדם מסוגל עכשיו לשבת, ניתן לכם כלי כתיבה דף לבן, ונגיד כל אחד שרשום פרטים, מה הוא זוכר, מה הוא עשה, מי הרגע שהוא פקח את עיניו. אני מעריך שהדף יישאר ברובו לבן.
מלא.
עד עכשיו. כי אתה לא זוכר את כולם.
זוכר הרבה, חלל לא.
כן, אבל אתה לא זוכר את כולם. יפה, כי אתה לא מסוגל לזכור, כי הכל מורכב.
איך? תתחלה
לא. בסדר, שכחת. אתה לא זוכר. אבל מה זה מורכב? מפרטי פרטים של פרטי פרטים של פרטי פרטים. נכון, בנימין? אז אם ככה, הקדוש ברוך הוא שבורא את העולם, בורא אותו ביום אחד. שלנו זה אלף שנים. תחשבו מה אנחנו עושים באלף שנים. כמות הפרטים היא בלתי נתפסת. ככה גם העולם הזה נברא, העולמות כולם, לא רק העולם הזה, נברא באין ספור פרטים שהקדוש ברוך הוא בורא. זאת אומרת שהעולם הזה נמצא במין מצב של מה עובר? תנועתיות בלתי פוסקת. של מה? של דברים המופרדים. כל פרט ופרט ופרט ופרט, שבסופו של דבר, כן, יש לו מרקם נפלא. בסיומו של תהליך. אבל כל יום ויום המחדש בטובו, כל יום מעשה בראשית, זאת אומרת שכל רגע ורגע התנועתיות הזו מה קורה לה? היא ממשיכה וקיימת כל הזמן. לכן ששת ימי בראשית הם ימים של מה? ימים של תנועה, ימים של פרטים, ימים של עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. ולמעשה לא נותנים לנו את האפשרות לחבר אותם מרוב הפרטים.
בשבת כי אנחנו לא עושים כלום, אז יש לי...
שבת, שבת או... בר שבת. השבת היא הפך העצמות, כלומר הפך הקושי. בואו נמשיך הלאה עכשיו לקרוא בדברי רבי נחמן. כי ממתתת שלטנותם עם החול, כך כתוב בתיקוני הזוהר, ו... לא ניכנס להגדרה הזו, זה לא במקום המתאים, אבל ממתתת נקרא לזה עכשיו הממונה על ימי החול, בסדר, השגחה אלוקית של ימי החול, שהיא על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל בגילוי מסוים. כן? בצורת התגלות מסוימת. הלאה. אבל הממתתת הוא בחינת עבד. כן, הלאה. רגע, עצור. מה זה עבד שהוא בחינת עבדות, בחינת עצות? רבותיי, אני עכשיו רוצה להוביל אתכם לימים הנוראים, כך אנחנו קוראים לזה. בואו רגע ונסה להיזכר מה היה לפני כבר יותר מחצי שנה. לא, חצי שנה. בתפילת ראש השנה, אתם זוכרים, יש איזה חלק מסוים בתפילה שבו תוקעים בשופר. יש את התקיעות מיושב, כלומר תקיעות שלפני התפילה, ויש התקיעות שנמצאות בתוך תפילת המוסף. לא ניכנס למנהגי העדות, האם עושים את זה תוך כדי התפילה, לא תוך כדי התפילה, לא נכנס. אני נכנס עכשיו לחלק מסוים בתקיעה. ואחר שתוקעים בשופר בתפילת 18, או בחדרת השס, כן? יש איזה כמה שורות שאנחנו אומרים. ובהם תנסו רגע להיזכר, נראה מי זוכר את ה... את ה... שורות, אנחנו מזכירים, יפה, אתה יכול להגיד את הכל בעל פה?
היום אתה עולם
היום. עצור, עצור. היום אמרת עולם. אבל אנחנו אומרים, אם כבנים, אם כעבדים. מה זה? מה זה שתי המציאות הללו?
יש גם עבדים.
אבל אתה אומר, אתה מדבר על עצמך. כלומר, יש לנו שתי בחינות.
יכול שהייתי אוהב, וזו שאני בן אדם.
יש לנו שתי בחינות.
או עבד, לא אדם.
יובי, או בן או עבד. או שאתה בחינה של בן, ואז אתה אומר, תרחם עליי כי אני בן שלך, או בחינה של עבד, ואז אני אומר, תחוס עליי כי אתה אדון, תחוס עליי. כלומר, אנחנו פה מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו, לא משנה מאיזה צד, רק שייתן, בסדר, אבל בואו נחזור אלינו. הרעיון של בן ועבד,
זה לא,
מדובר על יהודים, זה מסמן מה? שוני באיזה כיוון? של התנהגות. של התנהגות. בן מרגיש בבית מה? בית שלו, הוא מלך. עבד איך מרגיש בבית שלך? הוא זר, הוא עבד. מה עדיף אם ככה?
בן.
בן? בטוחים?
מרגיש בבית.
יש מדרש שלא מופיע לפניכם, זה מדרש תנחומה, וזה סיפור ידוע שהיה בין רבי יהודה לאנטונינוס. העניין שבו, למה נענשת הנשמה על חטאי הגוף? זוכרים את המשל של הסומה והחיגר? לא זוכרים. בקצרה על רגל אחת, שאל אנטונינוס את רבי למה נשמה נענשת על חטאי הגוף, כשהרי הגוף הוא בשר, והוא זה שמושך אותנו אל החטאים. למה נשמה צריכה להיענש? המשיל למשל רבי יהודה הנשיא ואמר לו, תאר לעצמך פרדס, גן, בוטני, מיוחד, שיש בו את מה? כל פירות העולם שלא קיימים באותה מדינה. אוסף, שאותו מלך אסף בכספו של כספי הציבור, אסף אליו לגן. בסדר? יופי, אבל עכשיו בגלל שיש שם פירות מאוד מיוחדים, ולמעשה הפירות הללו יקרים, יקרי המציאות, הוא צריך מה לשים שם? מה לשים שם?
שומרים.
יפה, אחרת מה?
חול.
לא יישאר. אבל הנה אנחנו יודעים שגם לשומרים מה יש? יש מה? עוד כיוון? יש להם תאוות? יש להם תאוות. אם יש להם תאוות, מה קורה? יש עצים כאלה, פירות כאלה, מי הראשונים שיוכלו?
שומרים.
הם? מה הרווחנו? הסתבכנו. אז אולי נצמצם את כמות הנזק. במקום שיבואו 100 אנשים יהיו 2. המשל ממשיך ומספר את הסיפור שהיה בין רבי יהודה ואנטונינוס, לקח שומר אחד עיוור, שומר אחד חיגר, ללא רגליים. בראבו. אמר לו, עיוור, אדוני המלך, מה אתה רוצה לשמור? אני לא רואה. אומר לו, החיגר בסדר, נגיד שאני רואה מישהו, אני בא לרדוף אחריו, אבל לא יכול ללכת. אמר להם, לא, זה מספיק, אתה החיגר, תראה מישהו, תצעק, ותגיד לעיוור, לך ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, והוא יתפוס אותו. הכל מסודר, יופי. רעיון יפה, נכון? שם אדם שם, אחרי כמה ימים המלך חוזר ורואה, אופס, יש ירידת ערך. חזרים פירות. מה קורה עכשיו? שואל אותם, רבותיי, מי אכל מן הפירות? התשובה הגיונית, הוא אומר לו, החיגר, סליחה, אדוני המלך, מה נראה לך? יש לי כנפיים? אני לא יכול ללכת, אין לי רגליים? אני לא אכלתי. בא לעיוור, אומר לו, ואתה, איך היו הפירות? אומר, אני איזה פירות? אני לא רואה, יש פירות, אין פירות. נכון? יופי, הכל בסדר, מצוין. נשמה וגוף. הגוף הוא הנכה. כי בי הנשמה, הוא חיגר, הוא לא יכול לעשות כלום. לא הולך, לא כלום. הנשמה לבד, אין לה מקום בעולם הזה. אומר רבי יהודה לאנטונינוס, בא אותו מלך, לוקח את החיגר, שם אותו על הכתפיים של העיוור, ואומר לו, ככה ביחד הלכתם, אתה כתבת, נתת גם לו. לכן שניהם נענשים. יש מציאות של בן ויש מציאות של עבד. מה אם ככה עדיף להיות, עבד או בן? בן עלול חד ושלום, מזלזל. הוא מרגיש בבית. בסדר, אבל הוא גם מזלזל. והעבד יזלזל?
עבד לא יזלזל.
הוא יפחד לזלזל.
עבד הוא קטן, עבד הוא כאילו קטן, לא קטן, הוא קטן ערך כאילו.
הוא יעשה טעות,
לכן הוא מזלזל. אני שואל מה עדיף, לכאורה מה עדיף? בן, אתה אומר בן, אתה נשאר בעקשנות בעניין. בסדר, בן?
עבד אבל יותר מושפל, בגלל זה זה...
הוא לא מושפל, אני לא משפיל אותו, אני שומר על כבודו, אני דואג לו...
המילה עבד היא משפילה.
איך?
לעבד עם משפיע.
המציאות?
המציאות.
אוקיי, ואת אומר, בגלל זה זה היה לא עדיף, אבל עבד יעשה כל מה שנאמר לו?
כן.
סביר להניח. אז עדיף להיות עבד?
לא.
למה לא? אתם יודעים, אומרים מילה, תסביר. למה לא? מה אתה אומר? קדימה, בוא נשמע, מה הסיפור?
הרב אליהו אמר שכתוב דוד המלך אומר כי אין אשי בקה לב ירתה כי אין אשם אלוקים עד שיכונני. אז סופר על אישה אחת שגבירה שהיה לה בית מאוד מאוד יקר והיה לה שפחה שעבדה אצלה ואמרה לה שבאותו ערב יש מסיבה ושתארגן את כל הבית. אז השפחה נקטה ותוך כדי הניקיונות היא הפילה כוס זכוכית מאוד מאוד יקרה. אז הגברת מאוד התעצבנה ואמרה לשפחה שעכשיו היא מענישה אותה ושמצידה שהיא תלך. אז היא אמרה לה, טוב אני אלך ואז לא יהיה מי שיסדר לך פה. אז הגברת אמרה לה, תודעת מה אל תלכי, אבל מה, אני מענישה אותך שמתי שאוכלים, את תראי את האוכל ולא תאכלי, תראי את כולם אוכלים ולא תאכלי. אמרה בסדר, ואז השפחה סידרה את כל המקומות שהיא יושבת מול הגברת, שכולם אוכלים יושבת מול הגברת. ואז שהגישו את הדגים, הגברת מתחילה לאכול, היא רואה את השפחה מסתכלת עליה ככה. אז היא אומרת לה, אל תסתכלי עליי. היא מוציאה את הפתק, היא אומרת, את רואה, הנשת אותי לא לאכול, לא להסתכל עלייך. היא לא הצליחה לאכול, לא הצליחה לאכול, אחר כך במנה השנייה היא כבר נשברה. היא אמרה לה, קחי, את אוכלי, אני אוכל, ושתינו, וככה אני פותרת אותך. אז זה כן, השפחה עליית גבירתה. אז אומרים, אותה שפחה, כבחינת עבד של היום מרת עולם, אם כעבדים, בחינת עבד, הסתכלה על השפחה שלה וככה היא נושאה. אבל בנים רק מרים את העיניים לשמיים וכאילו נושאים.
אוקיי, אוקיי, רעיון, אבל בואו נראה עכשיו רבי נחמן מתמודד עם מה שאתה אמרת. נראה אם זה משתלב בדברי רבי נחמן. תמשיך לקרוא בבקשה, אנחנו מקשיבים. אבל שבת, אבל שבת,
אבל שבת הוא בחינת בן, ואז מיכה להנאים את התאים. להתעורר שמחה
ועדיין חורמים ולהתעלים כל המצוות ששת ימי החול מן הצבות. שימו לב, אומר רבי נחמן דבר מאוד מעניין. הוא אומר ששת ימי המעשה זה בחינה של עבד. ששת ימי המעשה זו בחינה נמוכה שגם קיום המצוות בששת ימי המעשה הן בקושי. לכן לדוגמה אמרו שגדולה זכותו של אדם שהולך לתפילת המנחה, לא מנחה גדולה, כן? אלא לפני השקיעה, עוזב את ענייניו והולך להתפלל מנחה. והדגישו את חשיבותה של תפילת המנחה מאליהו הנביא. עד כמה היא חשובה. ענני השם ענני. דווקא במנחה. וכל שכן בערבית. כשאדם במקום הולכת לביתו ולנוח מעמל יומו, מה הוא עושה? הולך לבית הכנסת, במקום ללכת לספה, לכוס קפה או לארוחת הערב. ממילא, ממילא, אנחנו רואים שששת ימי המעשה כל קיום המצוות מצד מה? המציאות של החיים שהיא מורכבת. וכל רגע ורגע זו מציאות משתנה מקשה על קיום המצוות, ואדם חייב לקיים את המצוות, אז הוא מקיים אותן, אבל בחינת עצמות זה קושי לא קל, כי הוא צריך להתמודד עם שני דברים ניגודיים באופן מובהק: הגוף, הגשמיות, והצורך לקיים מצוות רוחניות. וזה שני דברים הנפרדים. לעומת זאת בשבת האדם נאסרו עליו המלאכות. למה? כדי ליצור את מה שראינו בהתחלה. ומה ראינו פה? השם אחד ושמו אחד, אפשרות לחבר. אנחנו לא נמשיך בדברי רבי נחמן, אלא בבקשה מכם תדלגו למקום מספר 5, בדברי השפת אמת. השפת אמת, ואני אקרא אותו בפנים. יש מישהו אחר שרוצה לקרוא? ומקום מספר 5, דף מספר 2. כן, בכבוד.
כמו כן, בשבת אין שום הסתרה.
הסתר וחלודה.
וחלודה, רק התגלות נקודה
הפנימיות. יופי, אומר השפת אמת, שבת היא משהו אחר לחלוטין. לכאורה, בשבת גם כן יש עולם. בשבת העולם הזה קיים. בשבת אותם מורכבויות, אותם פרטים נמצאים, הם ממשיכים להתנהל באותה צורה. למה השבת שונה? שימו לב לדברי השפת אמת. אומר השפת אמת, ואני קורא עכשיו ומדגיש, בשבת אין שום הסתר. זאת אומרת שבימי החול מה יש? הסתר. כשאין אור מה יש? חושך. אנחנו אומרים בהבדלה, המבדיל בין קודש לחול. ויבדל אלוהים בין היום ובין הלילה. כלומר, ההבדלה הזו מביאה אותנו למה? לידיעה. כמו שהגמרא אומרת, אם אין דעת, כלומר, אם אין ידיעה, אין? הבדלה מניין, מאיפה אני אבדיל? אם אין לי חושך, לעולם לא ידע מה זה אור. לא אבין את המשמעות. לכן, המטרה של ששת ימי הבראשית, מה הם? להבדיל בינם לבין השבת. להראות לנו שהשבת מה היא? לא סתם קודש, פה אנחנו מוצאים הגדרה בשבת בפרשה שלנו כמו שמוגדר יום הכיפורים. שבת שבתון. בתורה אנחנו מכירים, שמור את יום השבת, זכור את יום השבת. התורה כאן בהקשרה למשכן מדברת על יחס דומה ליום הכיפורים, שבת שבתון. ממילא, מה זה מלמד אותנו? שבת, שאנחנו מכנים שבת שבתון, כלומר יום הכיפורים, אנחנו יודעים ככה מביא הרמב״ם בהלכות תשובה ומקורותיו בתלמוד, שימו לב, עיצומו של יום מכפר, כך אומרת הגמרא במסכת יומא. זאת אומרת, מה זה עיצומו של יום מכפר? הרמב״ם אומר על עבירות קלות. לא ניכנס כרגע לדיון מה זה עבירות קלות, כבדות, כי זה לא הנושא. אבל עצם זה שעברת 25 שעות מ-ט' בתשרי בערב אור ליוד ויצאת אחר יום הכיפורים ועשית הבדלה, התכפרו חלק מעוונותיך ללא שעשית כלום. אתה לא צריך לעשות עליהם תשובה, לא חרטה, לא וידוי אולי. זה עיצומו של יום מכפר. אם ככה בוא נחזור אלינו, ההגבלה, שבת שבתון לגבי כל שבת ושבת, 52 שבתות, או גן שבתות, פרשיות, שיש בשנה. עצם זה שנכנסת לשבת, וחווית חוויית השבת 25 שעות ועשית הבדלה, כבר מה עשית? נכנסת לסוד של השם אחד ושמון אחד. כלומר, עצם המציאות הזו אתה לא קיים באותו המאפיינים שהיו לך בשישת ימי המעשה. זה גם מה שמביא ומובא בשם רבנו הארי בשאר הכוונות, שככה חלק מעדות הספרדים עושים, שכשאנחנו אומרים בתפילה ופרוס עלינו לפני 18 והשכיבנו בערבית, הם נעמדים שם. ופרוס עלינו כבר עומדים. למה? תמתין עד הסוף. תקום אחרי קדיש למנהג הספרדים אפשר לשבת בקדיש, או לפני, למנהג האשכנזים קמים בקדיש. נדבר עכשיו כללי, כי יש יוצאים מן הכלל. בסדר? למה הם קמים ופרוס עלינו? שם כותב רבנו הארי, סליחה, לא הוא כותב, מוערך הוא כותב, ששם באה הנשמה היתרה לאדם. זאת אומרת שזמן ההכנס, כאילו קנייה, הנשמה מתעלה שם, במילים ופרוס עלינו תורת שלומך. זאת אומרת שברגע שהאדם נכנס אל השבת, בהבנה שהשבת היא מעין יום הכיפורים, יום של חיבור, יום של התנקות, יום של הזדקחות ממה? מהעיצבון של ששת ימי המעשה. הוא נמצא בשבת אחרת. זו שבת שאדם מחכה לה כל השבוע. איפה הרמז לכך? איפה הרמז לכך? כל השבוע ציפייה לשבת. סגרו בסוף התפילה, שיר של יום. היום כך וכך לשבת, כך וכך לשבת, כך וכך לשבת. הציפייה של כל יהודי היא להגיע לשבת, לא בגלל שהוא יכול להסתרע על הספה, והוא לא צריך לקום בשבע לעבודה, אלא כי זה החיבור שלו אל השם אחד ושמו אחד. זה היום היחידי בשנה שבא, סליחה, בשבוע שבו יש לו פוטנציאל, כוח להתחבר אל שורש נשמתו, אל המציאות שלו האמיתית. לכן בואו נקרא עכשיו את השפת אמת מהר, ובזה אנחנו נסיים. אומר השפת אמת, ובכל, סליחה אני אמשיך, בסדר? ובכל על ידי מלאכות נסתר הפנימיות. המלאכות שאנחנו פועלים כל יום ויום מסתירים מאיתנו את הנקודה הפנימית. וזה העבודה, להיות דבקות העושה בפנימיות המעשה. או במילים אחרות שלנו, פשוטות יותר, אומר השפת אמת, כשאדם פועל פעולה, הוא מעיד על מה? איך כתב רבנו שלמה, אל קבץ, זכר צדיק לברכה, ולך דודי. סוף מעשה, המחשבה שלך מתגלית בסיום המעשה. ולכן בלכות נזיקין, אדם לא יכול להגיד, לא התכוונתי. בעיקרון, בגדול. עשית, עשית, זהו. תתמודד עם מה שעשית. אתה לא יכול להגיד, שמה, לא התכוונתי. היית צריך לחשוב לפני זה. לכן משיך השפת אמת ואומר, וכתיב בשבת, לדעת כי אני השם מקדישכם. זאת אומרת שבפוטנציאל של שבת מה יש? מתנה. כך, כל השבוע עבדת, כל השבוע התמודדת עם הנסתר, הנקודה הפנימית לא הגעת אליה, לא יכולת להגיע אליה, בסדר, אין בעיה. בוא, קח את השבת. תפוס אותה, כי אני השם מקדישכם, אני נותן לך עכשיו את הקדושה הנוספת. אני מתגלה אליך במה? בסוד. השם אחד ושמו אחד. וזה מה שאנחנו אומרים באמת במנחה של שבת. במנחה של שבת תקנו רבותינו. אתה אחד ו?
שמך אחד.
ו? ומי קיימך ישראל, גוי אחד, אומר זה הקדוש, שמתאחד באחד.
למה בחודש ניסן לדוגמה אנחנו לא רואים את זה?
לא הבנתי.
למה בחודש ניסן לדוגמה אנחנו לא רואים
את זה? מה פתאום, זה תפילת מנחה של שבת.
אבל בימים ש...
זה תפילת מנחה של שבת, תמיד אומרים, אשר אתה אחד ושמך אחד, ואנחנו לא מדברים, אתה מדבר על צדקתך, זה משהו אחר. כלומר, היית חיבור של שיא זמן השבת, מתי הוא? ואיזה תפילה, ואיזה זמן? זמן המנחה. דרך אגב, אני אומר את זה במאמר מוסגר, רבותיי, משה רבנו, כך מובא בזוהר הקדוש, נסתלקה נשמתו בזמן המנחה. רבה דרעבין. לכן קוראים לזה רבה דרעבין. זאת אומרת, זמן החיבור המקסימלי הגבוה ביותר שיש לאדם, זה במנחה של שבת. ועכשיו אתם יודעים מה? אני לא מבין ולא תופס. למה בסוף? תן לי את זה בהתחלה. למה במנחה זה השיא של החיבור? ריבונו של עולם, תן לי את זה בסוף תח. לך דודי, ישר אני עולם. איך?
זה הסוף.
אם זה היה בהתחלה,
תן לי בהתחלה.
כל השבת עצמה לא היית כלום, לא חייב ישר. יש לך מה לצפות
כמו שיש. כי במנחה אתה כבר יורד, אתה כבר בסוף השבת, אתה מתחיל...
אז עוד רגע זה הולך לי. תן לי את השיא בהתחלה.
לא, תספר לי את זה.
אם אני אתן לך את השיא בהתחלה,
אז הכל אתה
נמשוך לסוף. זהו, הגעתי לסוף.
בואו נשאול לכיוון אחר. בואו נשאול לכיוון אחר. אדם עכשיו נכנס להתקלח. אחד מדרכי המציאות שבוודאי ובוודאי ברור לנו, וככה כותב גם הרמב״ם, אחד בדרכי עבודת השם ליעדי אותה אדם בריא. צריך לדאוג לעצמו כדי שיוכל לקיים את המצוות כמו שצריך. שהוא חולה לו עלינו, של הדוגמה, אז הוא מתקשה. אחד הדברים שאדם צריך לשמור על ניקיון גופו. ממילא כשאנחנו רוצים לשמור על ניקיון גופנו, נכנסים למקלחת. האם באמת אדם שוטף ומנקה את כל גופו בבת אחת?
לא.
הוא לא יכול. הוא מתחיל, המים זורמים, אז הוא מתחיל איבר כזה, ואיבר אחר, כל אחד, אחד לא נכנס עכשיו, איזה איבר ואיבר, מה צריך לקודם, ילחוד בשולחן ערוך. אבל המציאות שהוא צריך לשטוף את כל גופו, זה תהליך. רק לאחר שהוא מסיים לשטוף את כל גופו, הוא נקרא מה? נקי. כשאדם נכנס אל השבת, הוא נכנס אליה מאיפה? מאיפה? רבותיי, איתן, שבת מגיעה לאחר מה? ששת ימי המעשה, ששת ימי העיצבון, ששת ימי הפירוד. לאדם קשה, אם ניתן לו את זה מיד בתחילת השבת, מה הוא עושה עם זה? הוא הולך לישון. אין לו כוח, הוא לא יכול להרים את המסע הזה, כי הוא לא נקי. הוא צריך להתחיל לנקות את עצמו מששת ימי העצמות.
בתחילת שבת הוא כבר עייף.
לא, זה רוחני. והוא צריך למנקה את עצמו מתהליך לתהליך. מזמן לזמן, מערב שבת לשבת בבוקר, למנחה. לכן לדוגמה, בערב שבת אנחנו מקדשים את השבת בקידוש. שימו לב לנוסח של הקידוש. ובשבת בבוקר היא מקודשת בפני עצמה. תראו את השינוי בנוסח. זה התעלות אחרת. בזמן המנחה זה השיא. לכן למשל החסידים ועוד כל מיני אנשים שנכנסו לעניין הזה, סעודה שלישית אצלם מסתיימת מתי? מתי שהוא. אבל אחרי שבת. כי באמת אז מורגשת קדושת השבת. מודגשת הרעיון של אתה אחד ושמו אחד ועם ישראל אחד, כי מתגלה הנקודה הפנימית. ואנחנו נסיים בעוד דבר אחד קטן בדברי הרב קוק. תקלו אצלכם במקור מספר 7, כותרת נקרא בשם הרב בשמונה קבצים, ונקרא את זה ונסיים. אומר הרב, מיוחד לשאל ערכו הגדול של עם קדוש במוצאי שבת קודש. רגע, מיוחל לפאר כראוי את זיו ורוממות קדושת לא הגוף אלא הנשמה הישראלית, כלומר נשמת כל יהודי ויהודי בפרטי ונשמת כלל ישראל, הנשמה הכללית של מה שנקרא כנסת ישראל. למה היא נקרא כנסת ישראל? כי היא כונסת, היא אוספת את כולם למה? לאחד. והלאה ממשיך הרב ואומר, אשר כבר התנסעה בזיו פערה, על ידי מה? על ידי מה? במוצאי שבת, מה היה קודם? שבת. מקדושת היום הקדוש, חמדת כל ימים. כלומר, כל מציאות של ששת ימי המעשה הייתה עבור מה? עבור מה?
שבת.
עבור השבת. כל התהליך של בריאת העולם הייתה בשביל
שבת.
השבת. לכן השבת היא מקור
הברכה.
הברכה. של מה? של כל השבוע. ובמילה אומר הרב, כי מי יעצור פה לשורר? אם נכתוב עכשיו איזו שירה על העניין של הקדושה הזו, לצייר, לחזות חזון על יקר הדר, הנוי הנפלא, עולה העל במותי העולם, כן? עונק חימה בקומתו, המסתרע לשחקים, המתנסה בקדושת חפצו למרומי שפרירי שחקי שחקים, כלומר, הקדושה של השבת היא כזו שעוטפת את כל מציאות העולם הגשמי והמוכני, אשר בכל יום השבת אור השם זרח עליו. הופיע ויעיר גם בסעודותיו, כי אינו דומה סעודת יום חול לסעודת השבת. אסור לה שתהיה דומה. כי מי שסעודת השבת אצלו כסעודת ימי החול, הוא לא מצליח להתחבר לנקודה הפנימית שנותנים לו. הוא פוגם בנפשו. בתפילותיו, בהרגשותיו, בתענוגיו. ונעצור כאן, אף על פי שמה שאמר דברי הרב לא הסתיימו. אם ככה, עכשיו אנחנו נסכם את השיעור ונבין. התורה באמת מדברת על המשכן, המשכן הטכני, המשכן הפיזי, שינוע עם עם ישראל מהמדבר, יעלה לארץ ישראל, ייכנס עם יהושע, ויעבור מנו לשילו, ויטייל לו. וגם בירושלים הרבה היא לבית המקדש, שבעזרת השם ייבנה מהרה, הצד הטכני יש לו פרטים, ושלא נתבלבל, אז רשום, פרטי פרטים, תעשה כך, תעשה כך, בסדר, אין שום בעיה. היום כל חברה קבלנית יכולה לעשות את זה בצורה מסודרת, מהנדסים, פקחי בנייה, הכל יהיה 100%. אבל התוכן הפנימי. התוכן הפנימי הוא כבר תלוי אדם. זה כבר משתנה מאדם לאדם. וששת ימי המעשה זה קשה מאוד. בשבת זה השיא. הכל נברא בשביל השבת. לכן התורה מקדימה לפני עשיית המשכן הטכני להכניס את התכני, להכניס את התוכן הפנימי, המהותי, האמיתי, הנסתר, שיתגלה דווקא בשבת. לכן, כל המלאכות שנעשו בשבת מותרים במקדש. כי שם הכל בגילוי. המלאכות שם, בתוך המקדש, הן לא הסתרה, אין שם קושי, אין עיצבון, הן בחינת בן. יהי רצון שנפנים את הרעיון של קדושת השבת בכל יום ויום מששת ימי המעשה על ידי החשיבה על ההבדלה, להבדיל בין קודש ובין החול. ועדי כך מחוש מעט שבמעט בקדושה העליונה הזו, שכל שבוע ושבוע הקדוש ברוך הוא שם לפתחנו ומצפה שנתאחד בסוד השם אחד ושמו אחד. שבת שלום ומבורך.